בוקר טוב. זה באמת מעמד מרומם ומרומם לראות שעשרות רבות של אנשים מתכנסים כמה ימים לפני חג הפסח, יוצאים מהניקיונות הטכניים ומההכנות הטכניות הארוכות והמייגעות למשהו שהוא לא פחות חשוב, אולי הרבה יותר חשוב, במסגרת ההכנות לפסח, והוא באמת איך מתכוננים לאותו לילה גדול. זה לא במקרה שחכמינו אמרו לנו ש-30 יום לפני החג מתחילים ללמוד את הלכות החג, ואומנם ההלכה הזאת עקרונית נכונה בסוכות ונכונה אפילו בשבועות, אבל בשולחן ערוך היא מופיעה בהלכות פסח. לא רק בגלל ריבוי ההלכות הנוגע להלכות חג הפסח, זה ודאי כך, אלא בגלל ההכרה בכך שכדי להתכונן לאירוע אי אפשר לצפות שהאירוע הזה ינחת ויעיר עלינו משהו ממרום בלי שאנחנו נתכונן אליו. כפי שכותב רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי פעמים רבות, שהעניין האלוקי לא יחול על האדם, אלא כפי ההכנה שהוא מכין את עצמו אל הדבר הזה. ומי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. אחד האתגרים שההלכה מעמידה בפנינו בליל הסדר, כל הזמן, אפשר לראות את זה לאורך עשרות רבות של הלכות, זה מה לעשות כדי שלא ישנו התינוקות. זה מדהים שההלכה לא עסקה בשאלה מה לעשות כדי שהמבוגרים לא ישנו. אבל זה כנראה היה ברור להלכה שהמבוגרים מתכוננים לליל הסדר באופן כזה שהם לא ישנו בו. פעמים רבות הייתי תוהה למה לא נכתבו הלכות שעוסקות בשאלה מה יעשה המבוגר כדי שלא ישן. ואני כתבתי באחת החוברות שהוצאתי לפני איזה 10-15 שנים, כתבתי חובה לישון בערב פסח אחרי הצהריים. כך כתבתי. אבל לא כתב, בדרך כלל אני כותב מקור, ולא כתבתי מקור, כי לא ידעתי מקור. ואז, אחרי איזה שנים, פתחתי איזה ספר, וראיתי שכך באמת כותבים כמה מגדולי הדור שלנו, שראוי לו לאדם לישון בערב פסח. ואומנם זה לא כתוב בשום ספר הלכה לפני 1,000 שנה, אבל כנראה עייפות ירדה לעולם, וממילא צריך גם את זה לכתוב. אי אפשר לצפות שהלילה הזה ייתן משהו לחווים אותו, אם הם לא יבואו עם כל הערנות הפיזית, וממילא עוד מעט נדבר גם על הערנות הנפשית החיונית כל כך, כדי שאדם יוכל לקלוט מהלילה הזה ולהעיר אותו. אם כן, שני דברים. דבר ראשון, המודעות לכך שההכנה לפסח היא לא רק הכנה טכנית, היא לא רק הכנה הלכתית לדעת מה צריך ומה לא צריך, אלא לדעת להתכונן לחג, כי רק ההכנה לחג היא זו שתאפשר לנו לקלוט את האור הגדול שתמון בחג הזה. אי אפשר להיכנס לחג בלי שמתכוננים אליו. אחת ההכנות היא ההכנה הטכנית, המאוד פשוטה, שלאדם יהיה כוח. וכדי שלאדם יהיה כוח, הוא צריך לישון בערב החג. הוא צריך לישון, וילדיו צריכים לישון. וגם שאמרתי הוא זה כמובן אשתו, הוא אשתו כגופו, זה היה ברור לי, לא חשבתי לרגע לא חשבתי אחרת. אני כל הזמן מדבר בלשון זכר, אז אם ראיתי מישהו שאל שאלה לפני, באיזה אחד מהספרים כתוב שאחד מהאדמו"רים לבית גור היו לו רק בנות, אז הוא שאל אותו, הוא שלח שאלה על האמרי אמת, אחד מהאדמו"רים לבית גור, האם מקיימים מצוות והגדת לבנך גם בבנות? כי הרי כתוב והגדת לבנך, לא כתוב והגדת לבתך. שאל אותו, כתב לו תשובה, מסברה נראה לי שבן כולל גם בת. אבל זה לא ראיתי את זה כתוב. שלח לו חזרה, ועוד איך כתוב, תסתכל בקיצור שולחן ערוך, כתוב גם בנים גם בנות. אמר לו חזרה, זה נכון, אבל עד לקיצור שולחן ערוך, אף אחד לא העלה על דעתו בכלל לעסוק בשאלה הזאת, האם זה כולל בנות או לא כולל בנות. לכן אצלנו כתוב איש או אישה, או אישה, אישה כתוב אישה לאיש, בדברים האלה בוודאי. אז על כן זה דבר פשוט וברור, לא העליתי על דעתי לומר אחרת. אישה לשואל, כיצד ייכנס, יתכונן הבית לפסח, אם גם האיש וגם האישה ילכו לישון בערב פסח אחרי הצהריים, תשובה, אפשר להכין כמה שעות קודם לכן, יתכבדו המכובדים, גם האיש וגם האישה וגם הילדים יעסקו במלאכה, ערב פסח אחרי חצות אמור להיות מוקדש לשינה, כי מי שלא ישן יהיה עייף, ומי שיהיה עייף לא יוכל לצאת לחירות בליל הסדר. הערת מערכת, החשיבות של הערנות בליל הסדר במקורות ההלכתיים חשובה פי כמה וכמה מהערנות בליל שבועות. לליל שבועות אין שום מקור, עד לארי הקדוש, אין שום מקור שיש עניין להיות ער בליל שבועות. להיות ער בליל הפסח, יש מקורות קדומים וקדמוניים. בזוהר הקדוש כתוב שמי שמספר כל הלילה ביציאת מצרים, זוכה לדברים נוראים ונשגבים למעלת הערות והערנות בליל הסדר, יש מעלה גבוהה ומכופלת על כל לילה אחר. ואנחנו יודעים שאי אפשר להיות ער אם לא ישנים קודם לכם. אבל זה כמובן משהו מאוד מאוד טכני. אני מבקש לגעת בהיבטים חינוכיים נוספים, חלקם פשוטים, חלקם פרובלמטיים, הנוגעים לליל הסדר בכל שנה, אבל חלקם נוגעים גם לליל הסדר, אני חושב, המיוחד של השנה הזאת. ויש בליל הסדר של השנה הזאת, אני חושב לכל מי שנמצא כאן, ולכל אדם שנפש יהודית בקרבו, יש משמעויות מיוחדות לליל הסדר שלנו השנה. אני רוצה, מבקש ברשותכם, להתחיל בדף שלפניכם, שעכשיו ברגעים האלה מחולק, להתחיל במקור מספר 3. בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים, שנאמר ואותנו הוציא משם. ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, וזכרת כי עבד היית, כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדית. אני לא מכיר הלכה יותר קשה בליל הסדר מההלכה הזאת. כי צריך להבין, הרמב״ם לא העתיק את לשון האגדה במדויק, או ננסח את זה אחרת. לרמב״ם יש נוסחה אחרת בדברי האגדה של בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו. כשאתה אומר לראות את עצמו, אתה אומר משהו מאוד מאוד לא מחייב. אתה אומר משהו מתודי או משהו רוחני. אני חייב להרגיש כאילו יצאתי ממצרים. גם זו משימה לא פשוטה. אבל הרמב״ם הופך את זה למשהו הרבה יותר קונקרטי. בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. הרמב״ם בעצם בא ואומר שאחת מהחובות המוטלות עלינו בליל הסדר הוא לא לספר מה קרה לפני 3,300 וכמה שנים, אלא לספר את סיפור יציאת מצרים במושגים שכאילו אני יצאתי עכשיו ממצרים. כלומר, בכל דור ודור חייב אדם לספר מהו סיפור יציאת מצרים שלו. וסיפור יציאת מצרים שלו הופך את זה להיות להרבה יותר מורכב. ואני מכאן מיד רוצה להוריד את זה לעולם המעשה, לליל הסדר, כפי שהמנחה הקדים ודיבר. אחת הבעיות בלילות הסדר שלנו, שיש לה כמובן מעלה מרובה, זה שבני אדם, ההורים, האבות והאימהות והילדים, באים עם המון המון דברי תורה, וזה נפלא. מטילים עליהם משימות, תקראו פה את ההגדה, ואת ההגדה עם הפירוש של הזה, ועם הפירוש הזה, וברוך השם, רבים הפירושים, וזה נפלא. באמת נפלא. אבל, השאלה הגדולה שכל אחד צריך לשאול את עצמו, האם כשהוא מביא וורט לליל הסדר, דבר תורה לליל הסדר, מה הוורט הזה מבקש להוסיף לליל הסדר? הוא מבקש להוסיף עוד דבר חוכמה, וזה דבר יפה וחשוב. אבל האם הדבר חוכמה הזה הופך את ליל הסדר למשהו שמשרת את המטרה של חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים? איפה דבר התורה שלי מחדד משהו שהוא משנה לגבי התובנות שלי בדור שלי? ואני מיד רוצה להדגים את מה שאני אומר. אדם יכול, ואנחנו עוד מעט נדבר על כך, אחת השאלות הגדולות שמעסיקות את כולנו, כבר כמה חודשים, האם אפשר לשמוח בתקופה כזו, כשסכנות מרחפות על עתידנו, החל מהסכנה האיראנית וחלה בסכנות הפוליטיות שמוטלות עלינו, עבור דרך מה שעברנו מהשבוע שעבר בקדומים, דרך מה שעברנו בשנה האחרונה בגוש קטיף ובצפון השומרון? האם אפשר לשמוח בחירותנו? אבל השאלה הזאת לא מתחילה היום. יהודי היה צריך לשאול את עצמו את השאלה הזאת גם לפני 60 שנה, כשהוא ישב בליל הסדר באושוויץ או בגטו ורשה או במקום אחר, והשאלה הזאת הייתה עוד יותר בוטה במשך 2000 שנה של גלות, והיה צריך לשאול את עצמו ולגייס הרבה מאוד כוחות, הרבה יותר כוחות, איך הוא יכול לשמוח כשמסביב יום השר, לא במובן של שיר הגבורה של הפלמח, אלא שיום השר זה השר הנאצי, או השר הרוסי, או השר הפולני, או כל שר אחר שמאיים להשמיד אותך, ואתה צריך לומר, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים. איך חווים כזאת חוויה? איך משדרים את אותה תחושה של חירות כשאני בעצם מרגיש בפועל שהכל הפוך, שהכל מוביל אולי לכיוון של שיעבוד, לא לכיוון של חירות? את זה אדם צריך לשאול את עצמו בליל הסדר. דברי התורה אמורים להיות מכוונים לנושא הזה שמעסיק את האדם, ולא לאיזה וורט יפה באיזה גימטריה של חכם וטעם או של משהו אחר. את זה הוא צריך לשאול את עצמו. השאלות האלה, אגב, הן במהות של ליל הסדר. אבל אדם צריך להיכנס לראש הזה, שזה ליל הסדר. אם נבחון את ליל הסדר מתחילתו ועד סופו, נראה שכל הציר שדרכו עובר ליל הסדר, עובר דרך המורכבות הזאת של זיכרון לעצב ושמחה על החירות. החל מהמרור, שזכר לשיעבוד, והחרוסת של עתית, והביצה שחלקה היא זכר לחורבן וחלקה היא זכר לתשעה באב שתמיד נופל ביום שחל בו ליל הסדר, עבור דרך כל מנהגי החירות, כלים נעים והסבה ומצה ועוד כהנה וכהנה. החייב אדם להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, הוא איננו אקט טכני. הוא אקט שמבקש לחנך את האדם איך אני מרגיש שאני יצאתי לחירות, גם כאשר לכאורה מסביב הכל נראה הפוך. זה חלק מהעכשוויות שאליה אנחנו צריכים לחתור בסיפור יציאת מצרים. מי שזוכה שיש לו הורים, סבים, שיספרו בליל הסדר כיצד הם יצאו מהמצרים שלהם, אם זה מגלויות, אם זה במלחמות, כיצד אנחנו יוצאים ממצרים גם היום, כאשר אדם יכול לתאר איזה מאבק עם איזה מידה מגונה שהוא נאבק בה ונלחם בה, אם זה בחק מצומצם של משפחה שאפשר לדבר בפתיחות ובגילוי לב. בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. אם אנחנו רק נספר את המצרים ההוא, היו סמוכים ובטוחים שכשהתנאים שלנו ישבו בליל הסדר והיו מספרים ביציאת מצרים עד שהגיעו תלמידיהם ואמרו הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית, הם לא עסקו בוורטים על סיפור יציאת מצרים. הם עסקו בשאלה איך הקדוש ברוך הוא ממשיך לגאול את עמו עד ימינו אנו. כי זה סיפור יציאת מצרים. כי סיפור יציאת מצרים הוא לא סיפור היסטורי של פעם אחת של משהו שהיה, אלא זה סיפור שהוא הולך ומתמשך, שהרי הקדוש ברוך הוא גואל אותנו כל הזמן. אז זאת נקודה אחת. חייב אדם להראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים. להפוך את ליל הסדר לא רק למה שהיה, אלא להפוך אותו למשהו שהווה. יש קהילות בישראל שנוהגים, שעושים גם הצגות כאלה. אם זה הצגות של יציאת מצרים, עם מסכים חגורים, וכו' וכו'. ואלה מנהגים יפים ונעים, וחס וחלילה לפגוע בהם להפך. צריך לפתח אותם ולהמשיך אותם. אבל צריך להבין שההצגה לא אמורה להיות, בדרך כלל מחפשים בהצגות האלה, משהו שקשור להתחפש לאיזה, אם זה כפייה כזאת, משהו שקשור לעבר, אנחנו מחפשים דמויות של העבר. הסיפור יציאת מצרים שאמור לחדור אלינו, הוא הסיפור יציאת מצרים שגם קורה לנו, וממילא זה בימים ההם, אבל בזמן הזה לא פחות מכך. זאת נקודה אחת שעליה אני מבקש לדבר, שהיא נוגעת מאוד להוויות שלנו. אני מבקש להתייחס לנקודה שנייה, שהיא נוגעת להיבטים החינוכיים של ליל הסדר. אני רוצה לספר לכם סיפור שהיה, אני התעכבתי, איחרתי קצת, כי הייתה אצלי במשרד אישה שטינתה את צערתה לפניי ולא יכלתי להפסיק. היא מחתנת ילד במזל טוב, עד כאן זה לא צרה, זה שמחה גדולה. הילד איננו שומר תורה ומצוות. ויש כמובן התלבטויות ו... איך תראה החתונה? מעורבת, לא מעורבת. הוא מאוד רוצה שהאימא תרקוד. האימא אישה דתייה, היא לא יכולה כמובן לרקוד. ריקודים מעורבים, למה לדבר. ומחיצה, ועניינים. בקיצור, היא באה לשטוח את הבעיה שלה לפנה. זה ליל הסדר כמובן. זה הרי לא רק שאלה של האישה הזאת. זאת שאלה מאוד... והיא אומרת, הבעיה היא לא רק כלפי הבן הזה, יש לה עוד שלוש בנות שומרות תורה ומצוות. אין תרקודנה, לא תרקודנה, איך הן צריכות בכלל להרגיש כלפי האירוע הזה, כלפי המציאות המאוד מורכבת הזאת. ליל הסדר, אחת השאלות הכי קשות שלנו, עם מי מדברים? כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, זה לא איזה סיסמה, זה לא איזה וורט. זאת אחת השאלות הכי קשות בחינוך. מדברים עם הבן הרשע? משוחחים איתו? יש, האם דיבור איתו זה לא מתן לגיטימציה? בואו תסתכלו לרגע, מי שיש לו את הדף שלפנינו, תסתכלו לרגע במקור אחד, ברמב״ם, זה בהלכה ב', לא בהלכה א' של מקור אחד, אלא בהלכה ב'. כותב הרמב״ם, מצווה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו, שנאמר והגדת לבנך. לפי דעתו של בן, אביו מלמדו. כיצד? אם היה קטן או טיפש, אומר לו בני, כולנו היינו עבדים כמו שפחה זו או כמו עבד זה במצרים. ובלילה הזה פדה אותנו הקדוש ברוך הוא ויוציאנו לחירות. אם היה הבן גדול וחכם, מודיעו, מה שירה לנו במצרים, וניסים שנעשו לנו על ידי משה רבנו. הכל לפי דעתו של בן. כמה בנים יש בהלכה הזאת של הרמב״ם? כמה? עוד פעם תסתכלו. כמה בנים יש בהלכה הזאת של הרמב״ם? אני חושב שאם תספרו טוב, תראו שיש ברמב״ם שלושה בנים. אני אראה לכם. מצווה להודיע לבנים, אפילו לא שאלו, מה זה אפילו לא שאלו? שאינו יודע לשאול, נכון? שנאמר וכו'. כיצד, אם היה קטן או טיפש, מה זה? תם. ואחר כך, ואם היה בן גדול וחכם? חכם. מי לא נמצא בהגדה של הרמב״ם? הרשע. פשוט וברור. הרשע לא נמצא בהלכה. עכשיו בואו תסתכלו במקור מספר 2. ברוך המקום שנתן תורה לעמו ישראל, שנתן תורה לישראל עמו, ברוך הוא, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם ואחד רשע, ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. זה לקוח מההלכה, מהאגדה של פסח של הרמב״ם. זה שניהם ממהדורת פרנקל צילמתי. אם כן, אז מה סובר הרמב״ם? מדברים עם הבן הרשע או לא מדברים עם הבן הרשע? תלוי באיזה רמב״ם אתה קורא. אם אתה קורא את ההלכה ברמב״ם, אין, הבן הרשע לא נמצא שם. אם אתה קורא את ההגדה של פסח של הרמב״ם, הוא תופס מקום של כבוד. האמת היא, שאם תסתכלו בהגדה של פסח, בנוסח המקובל אצלנו, אילו היה שם, לא היה נגאל, נכון? כך כתוב, אף אתה הקט שנב, אילו היה שם, והם אומרו, אילו היה שם, לא היה נגאל. שואל הגאון מבילנה, מה זה אילו היה שם? מה היה צריך להיות כתוב? אילו היית שם, לא היית נגאל. אומר הגר"א, הוא בכלל לא מדבר עם הרשע. הוא מדבר עם הצדיק, עם שאינו יודע לשאול, הוא לא מדבר איתו בכלל. הוא מדבר עם השני ואומר לו, אם הוא היה, הוא לא היה נגאל. בעברית מדוברת קוראים לזה, אני מתעלם ממנו. אומנם זה מאוד יפה כנגד הבא בנים דיברה תורה, אבל אני בעצם מתייאש מלדבר איתו. הקהת שינה. לעומת זאת, תסתכלו ברשי. רשי במקור, זה מתחת למקור 4. מתחת למקור 4. יש שם, אתם רואים ככה, כתב רשי. ולמה חזר הוא שנאה? בשביל דבר שנתחדש בה. בפרשה ראשונה נאמר, והיה כי יאמרו אליכם בניכם העבודה הזאת לכם בבן רשע, כתוב מדבר, שהוציא עצמו מן הכלל, וכאן והגדת לבנך בבן שאינו יודע לשאול, והכתוב מלמדך שתפתח לו אתה בדברי אגדה מושכים את הלב, ועבור זה עשה השם לי, אני מדלג שורה, רמז תשובה לבן הרשע, לומר, עשה השם לי ולא לך, שאילו היית שם, לא היית כדאי להיגאל. רש"י לא גורס כמו הגרסה שלנו ברמב״ם, שאומר, אף אתה אמור לו, אילו היה שם, לא היה נגאל, אלא אילו היית שם, מדברים עם הבן הרשע. הרי לנו מחלוקת רמב״ם ורש"י, שהיא מחלוקת בהתייחסות הרוחנית, איך אנחנו מתייחסים אל הבן הרשע. עכשיו, השאלה הזאת שעכשיו היא נראית כאן כאיזה וורט, אבל היא לא וורט, היא שאלה מאוד עקרונית, אלא שהיא פותחת עוד כמה וכמה שאלות. היא פותחת שאלה ראשונה, האם יש לנו בן רשע? האם מדובר כאן במשהו שהוא מתאר מציאות, או שאולי כל הרשעים שלנו הם בבחינת שאינם יודעים לשאול, הם תינוקות שנשבו? יש וורט כזה מפורסם ש רב נפתלי מרופשיץ היה אומר, הנה אתם רואים גם אני כושל בוורטים, חוטא בוורטים, אבל זה וורט יפה, ששאלו, רב נפתלי מרופשיץ היה שואל, למה כל שנה מדפיסים אגדות חדשות? אז הוא היה אומר, שהרשע של האגדה הקודמת, הוא צדיק ביחס לרשע של האגדה הזאת, כלומר, זה לא אותם רשעים הרשעים שלנו, לנו יש פשוט, זה בושה להזכיר את הרשע ההוא עם הרשע שלנו, אז צריכים אגדה מיוחדת בשביל הרשעים שלנו. אבל האמת היא, הוורט הזה הוא וורט שהוא באמת, הוא מציג את הבעיה האמיתית. איך באמת מתייחסים אל הרשע? בכלל, אנחנו יודעים שאחת השאלות בחינוך הקשות ביותר, ואולי אחד הדברים החשובים ביותר בחינוך, הוא לא לתייג. דבר שכל מורה וכל יועץ יזהיר אותנו ההורים, שלא נחתה חס וחלילה בלשוננו ונאמר לילד בגיל החמש, וואלה, זה רץ טוב וזה כותב יפה, זה צדיק וזה שובב. כי אם אתה תטביע עליו את החותם של הצדיק ואת החותם של הרשע, אז ממילא הוא יתפתח בצורה הזאת. לא למהר ולהטביע חותם. והנה כאן, בהגדה של פסח, בלי להתבלבל, מתייגת לנו את זה, שמה על כל אחד את הסטיקר ואומרת, זה הצדיק וזה החכם וזה הרשע וכן הלאה. דבר שאמור לעורר אותנו למחשבה, האם בכלל יש תיוג כזה? היה לנו חומר למחשבה, איך צריכים לעסוק בליל הסדר? האם באמת החיים מחולקים לחכם, תם, רשע ושאינו יודע לשאול? ואולי, בכל אחד ואחד מאיתנו, יש פן שבו אנחנו לפעמים מתגלים כחכמים, ויש פן שבו אנחנו טיפשים, ויש פן שבו אנחנו אפילו רשעים, ויש פן שאנחנו סתם לא שואלים ומתעצלים מלשאול, וממילא, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, זה בעצם כנגד ארבעה רבדים שיש בנו, על כל פנים זה נושא שעליו אפשר וראוי לדון בו. בכלל, האם אנחנו רוצים לקרב את הבן הרשע? מה המחיר של לקרב בן רשע? האם העובדה שהבן הרשע מסכים לשבת בסדר הופכת אותו כבר לחלק מהחבורה וממילא אני מוכן להתקרב אליו? צריך להבין שאם הבן הרשע יושב בסעודה ליד הסדר, יש מחיר לזה שהבן הרשע יושב בסעודה. אני עכשיו מדבר גם במובן של האגדה וגם במובן המציאותי של כל אחד ואחד מאיתנו. אם הבן הרשע יושב בסדר, הוא ישאל שאלות של כפירה. הוא ישאל שאלות של מה העבודה הזאת לכם. ואני אומר, וזה מוביל אותי מיד לנושא הבא, ואני אומר לא רק שלא לדכא את זה, אלא אדרבה, בשביל זה בא ליל הסדר. אם בליל הסדר לא נברר את זה, מתי נברר את זה? אני זוכר חוויה אחת של ליל הסדר, לפני כמה שנים, שישבה אצלנו איזו משפחה, שקולה. ואחד הבנים באמצע ליל הסדר. כשאתה קורא את הסיפור של הניסים והנפלאות, לא 10 מכות, 20 מכות, 50 מכות, 100 מכות, 250 מכות, והוא שאל, ואיפה היה הקדוש ברוך הוא אצל אח שלי? למה שם הוא לא היה? כל כך הרבה ניסים ונפלאות. חצי סדר עסק בשאלה הזאת. זה ליל סדר. ליל סדר אמור לעסוק בשאלות הקיומיות ביותר, כולל השאלה איפה היה הקדוש ברוך הוא בגוש קטיף. זאת שאלה לגיטימית, לא שאלה לגיטימית. זה ליל הסדר. לברר מה צורת ההנהגה האלוקית בעולם. אנחנו אמורים לברר בלילה הזה את השאלות האמוניות האלה. בשביל זה זה מיועד. לא כדי שאני רק אספר משהו שהיה לפני אלפי שנים, ואני בעצם מרגיש שזה רחוק ממני, זר לי, ואני כתוצאה מזה מדכא את השאלות שלי. להפך, אני אמור לעורר אותם. מי שמעורר אותם לא פעם זה הבן הרשע. אבל אני גם משלם מחירים נוספים. הבן הרשע הוא לפעמים גם אנטי, הבן הרשע הוא גם רוצה לאכול מהר ואין לו כוח לפעמים לדברי תורה מסובכים ומורכבים. יש מחיר לזה שהסעודה היא עם הבן הרשע. והבן הרשע יש לו כל מיני גוונים. זה לא איזה מישהו, אתם יודעים, בכל מיני אגדות של פסח מציירים איזה ציור דמוני של בן רשע. יש כל מיני וסיות של הבן הרשע. בלילה הזה הוא מככב. הוא אחד הכוכב, הוא לא כוכב יחיד, יש גם עוד שלושה אחרים. וגם אליהם צריך להתייחס. וגם זה אולי שיעור שהאגדה של פסח מלמדת. פעמים רבות, משפחות חושבות, הורים חושבים, שיש להם ילד אחד בעייתי, או לחלופין ילד אחד נפלא, ואז כל האנרגיות מופנות אליו. מופנות אליו. אם זה לכיוון החיובי, כי עם הבן הנפלא אפשר לדבר בדברי תורה נפלאים, ואם זה עם הבן הבעייתי, אגב, בעייתי לא חייב להיות רשע חס וחלילה. הוא יכול להיות ילד קטן שצריך אותו לשעשע בכל מיני דברים. יש כל מיני רבדים של טעם ושאינו יודע לשאול. כל אחד מכיר את זה מביתו. ובדיוק את זה מדבר, אומרת האגדה. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אנשים יצטרכו לפנות את מרצם ואת מחשבותיהם. כמה תשומת לב הם מקדישים לילדים הקטנים, כמה הם מקדישים לילדים הגדולים. שהם בבחינת טעם תם וחכם בפשטות, או אינו יודע לשאול וחכם. חלוקת המשאבים של הזמן, וממילא ארגון הסדר בהתאם לחלוקה המוקדמת הזאת, היא תנאי הכרחי, או חלק מאותה הכנה שעליה אנחנו מדברים, לקראת ליל הסדר. אני רוצה לגעת בנקודה נוספת, שבעיניי אחד ה... ההיבטים המשמעותיים לליל הסדר, והוא נושא שאלת השאלות. במסורת שלנו, הנושא שנקרא לשאול שאלות, יש לנו יחס מאוד מאוד מורכב אליו. ראשית כל, בכל בית דתי, טוב, מחנכים קודם כל לעשות. נעשה ונשמע. ככה גדלנו החל מקפה עליהם הר כגיגית, ואנחנו כולנו קופים גם על עצמנו וגם על ילדינו הר כגיגית בשמירת תורה ומצוות. ואני חס וחלילה לא מבטל את הדבר הזה, ודאי שכך מתחיל חינוך. אבל ליל הסדר מבקש לומר שיש רובד כזה, אבל יש גם רובד אחר. והרובד האחר הוא שאלת שאלות. ויש לילה שמיועד לשאלת שאלות. אם תעברו על המקורות, אני לא אספיק הכל, כי אני רואה שיש כאן, יש לי זמן קצוב, אני רוצה עוד להספיק כמה דברים. תראו שבתוך ההלכות שסדורות כאן, יש איזה 5 או 6 הנהגות בליל הסדר, שכולם מכוונות לדבר אחד, לכך שישאלו שאלות. סיפור ליל הסדר, גם אם הילד לא שואל שאלות, אמור להיות מסופר בצורה של שאלות. אם אין לאדם ילד ששואל, אז יש לו אישה ששואלת, ואם אין לו אישה ששואלת, יש לו את החבר שלו ששואל, ואם אין לו את החבר ששואל, אז הוא שואל את עצמו. כל אחד מאיתנו, כשהוא יאמר את ההגדה של פסח, הוא יאמר, מצה זו שאנו אוכלים על שום מה? סימן שאלה. כך צריכים לקרוא את זה. במילים אחרות, אני שואל, למה ציווה הקדוש ברוך הוא לאכול מצה? יכלתי להגיד, מצה זו שאנו אוכלים על שלא הספיק בצקם של אבותינו. יכלתי הרי לדלג על המשפט הזה שנגמר בסימן שאלה. אבל ההגדה של פסח כתובה באופן שבו אומרים לנו תנסח את זה בצורה של שאלה ותשובה. זהו סיפור יציאת מצרים. והסיבה מאוד פשוטה. בעומקו של דבר אי אפשר לצפות. אי אפשר לצפות. שאדם יוכל לקבל תשובה אם אין לו שאלה. אם אדם אומר דברים בלי שהוא שאל עליהם, בלי שהוא התעניין בהם, בלי שהוא מבקש לברר אותם, בלי שהוא מפחד לעורר אותם, אם אדם לא ישאל, לא תהיה לו תשובה. בעל תשובה על דרך החידוד, הוא בגלל שהוא היה לו שאלה קודם. מי שלא שואל שאלות, הוא גם לא יהיה בעל תשובה. הוא הולך כמו צון אחרי העדר, אחרי הלחץ החברתי, אחרי הלחץ התרבותי, אחרי האינטרנט, אחרי התרבות המערבית, אחרי כל מיני לחצים חברתיים אחרים. מי ששואל שאלות, יש לו תשובות. אבל יש לזה מחיר. צריך לשאול שאלות. וצריך להיות נכון להגיד גם לפעמים אני לא יודע. יש שאלות, אני לא יודע להם תשובה. אבל שואלים שאלות, ממשיכים לברר. תלך אל הרב, תלך לרב יותר גדול. תחפש באינטרנט תשובה, תחפש לא יודע פה. תחפש. שאלה טובה. אבל אני רוצה לומר, מה לא תשובה בליל הסדר? בליל הסדר, תשובה אחת לא מוזכרת בהגדה. ככה זה. ככה זה לא כתוב. מה שאנחנו בדרך כלל עונים לעצמנו על כל מיני שאלות, ככה זה, ככה זה בגמרא, ככה זה בתורה, ככה זה ביהדות, התשובה הזאת לא נמצאת בהגדה של פסח. בהגדה של פסח יש תשובות. אם לא כולם ברורות, צריך להעמיק בהן. אבל ברור שההלכה מכוונת בליל הסדר לשאלה. אבל אני רוצה לחדד את זה, זה לא רק בגלל שמי שאין לו שאלה לא תהיה לו תשובה. ליל הסדר מבקש להעביר את אחד הדברים המשמעותיים ביותר בתולדות העם היהודי. וזאת האמונה ואת המסורת היהודית. אם רוצים להעביר משהו, אחד הקשיים הכי גדולים, במעבר בין דורי, במעבר מהדור של ההורים לילדים, זה הפחד של הילד לשאול את האבא שאלות. כי בדרך כלל, אני אומר אבא וזה גם האמא, בדרך כלל, או שהאבא הוא חסר סבלנות, כי זה ברור לו, או שזה מעצבן אותו, כי זה מטיל לו הוא מיד מפחד, וואלה, אם הוא שואל כזאת שאלה, מחר הוא כבר לא יהיה דתי, או אם הוא שואל כזאת שאלה, אז הוא מחר יהיה נודניק, בעצם כבר עכשיו הוא נודניק, ועוד כהנה וכהנה, ואין לי כוח. ולפעמים, השאלה גם מטילה סימן שאלה על איכות החיים הדתית של האבא. הרי כשהילד שואל שאלה, למה אתה עושה כך, ואבא לא יודע תשובה, אז בעצם קורא לאבא בן 40 או בן 50, עושה משהו כל שנה, אפילו לא יודע למה הוא עושה את זה, והילד בעצם גורם לאבא להרגיש קצת טמבל. אתה עושה משהו, אתה אפילו לא מבין מה אתה עושה. אז כמובן שזה מעצבן. עכשיו, זה נכון, זה באמת מעצבן. אבל זה בדיוק הלילה הזה. לא שהלילה הזה נועד לעצבן. הלילה הזה נועד לתת את ההרגשה שאפשר לשאול ואפשר לחפש תשובות. ולא יקרה שום דבר בליל הסדר אם ילד ישאל שאלה ואם אבא ישאל שאלה, הם אפילו לא יודעים תשובה על השאלה. הם יחפשו תשובה באגדות השונות. ישאלו, מישהו שאל שאלה, למה זה כך? למה זה לא אחרת? והם מחפשים, ויש לכל אחד כבר איזה 18 אגדות, הוא יחפש, ימצא, ימצא, לא ימצא, ישאל מחר. אבל יודעים שיש להם שאלה. אני זוכר שבאחד הערבים של ליל הסדר, אז הילדים ידעו שעל כל שאלה, שלא, לא שאלה שכתובה באגדה, על כל שאלה שהם שואלים, אז הם מקבלים אגוז או משהו, אני לא זוכר. טוב, באיזשהו שלב הילדים הבינו שהעסקה מאוד כלכלית, ושאלו, אז ילד בן 4, נכון שיש אלוקים אחד רק? כן, נכון. אגוז, נכון? שאלה טובה, תשובה נכונה. נכון, גם זה. גם חוזרים על הנושנות, זה נשמע ילדותי. ואחר כך ילד שמתרגל לשאול את השאלה הזאת, ושאלה אחרת, ויודע שזה לילה שבו שואלים, והתשובה מתקבלת ברצון, אבל בעיקר השאלה מתקבלת ברצון, הפתח שזה פותח למערכת היחסים בין ילדים והורים, שממילא תיתן אמון בילדים השואלים, ולא פחות מזה, בהורים שמוכנים לשמוע את השאלה ולתת את התשובה, זה נותן אמון בקשר הזה בין ילד והורי. אני כבר מסיים. לא, זה אני מוגבל גם. אתה טעית, התכוונת בטח? כן, בבת. הדבר הזה מחזק מאוד את האמון בין ילדים והורים, זה מהותו של הלילה הזה. אם רוצים להיות מסוגלים להעביר אמונה, להעביר מסורת, זה מצריך בראש ובראשונה אמון. וזה מוביל אותי להלכה מאוד מאוד מיוחדת בלילה הזה, שמופיעה גם כן ברמב״ם. תסתכלו בבקשה במקור 4 ברמב״ם. גם זו הלכה בהלכות חינוך. בהלכה ה', אמרתי רמב״ם, זה הלכה בשולחן ערוך, אבל זה מצוטט מהרמב״ם. זה הלכה מהשולחן ערוך, אבל זה מצוטט מהרמב״ם. אישה, הלכה ה', סליחה, בן אצל אביו, בן אצל אביו צריך הסבא, אפילו הוא רבו מובהק. תלמיד לפני רבו אינו צריך הסבא, אפילו אינו רבו מובהק, אלא אם כן ייתן לו רבו רשות. השאלה הגדולה שנשאלת בלילה הזה, על ההלכה הזאת, היא שאלה קשה מאוד. מדוע בן אצל רבו צריך רשות מרבו? הסיבה מאוד פשוטה. את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. קיימת חובת מורה מפני הרב. ומכיוון שכך, אם הרב לא הרשה לך, איך אתה מסב? מסב זה הנהגה של חירות, מסב זה הנהגה של בלבטיות כזאת, איך אתה עושה את זה לפני הרב? מובן מאוד. אבל אם ככה, למה אצל האבא אין כזאת חובה? איש אמו ואביו תיראו, לא נאמר. מה בין מורה אב ואם למורה רבו? מדוע בין אצל אביו אינו צריך לקבל רשות והוא יכול להסב? אומר המשנה ברורה במקור 6, אומר המשנה, מקור 5, סליחה, דאף שהבן חייב
בכבודו ובמוראו, מכל מקום צריך הסבא, דמסתמה אב מכיל לבני, מסתמה האב מוכל לבנו. מאיפה לך המסתמה הזה? וחוץ מזה, למה אתה לא כותב את זה? ובאמת הרב סולובייצ'יק אומר, זה לא פשט. ברמב״ם לא כתוב שזה כן יבקש רשות וזה לא יבקש רשות. הרב סולובייצ'יק אומר הסבר אחר. אני רוצה לומר את ההסבר שלי. בלילה הזה הבן יכול להסב לפני אביו, מכיוון שהלילה הזה האבא אמור להעביר לבנו את התורה ואת המסורת ואת האמונה, ואם הבן ישב לפני אביו כתלמיד לפני רבו, כמפוחד שאיננו יכול להסב, זה אומר שהוא לא יוכל לדבר עם אבא שלו בכנות ולשאול ברצינות. אי אפשר לשאול עם כל העוצמה, עם כל הכוח, אם אני צריך להיות מפוחד. אומרת ההלכה, הבן יכול, לא יכול, חייב להסב לפני אביו. תלמיד איננו יכול לשבת ולהסב לפני רבו. ולכן האדמו"רים הגדולים היו שולחים את חסידיהם בליל הסדר לשבת אצל משפחותיהם ולא לסעוד אצל שולחנם. כי הם אמרו להם, בלילה הזה לא תוכלו להרגיש בני חורין. ואני אוסיף, בני חורין, עם כל מה שמשתמע מזה, עם הרצון לשאול, עם הרצון לקבל, אבל עם הרצון להתמודד, כאשר אתה נמצא בעולם של תלמיד מול רב. אב ובנו, והגדת לבנך. זה המסר המרכזי של הלילה הזה. אי אפשר לקיים את המסר הזה, אם הבן ירגיש מפוחד באותו לילה. הבן צריך להרגיש חופשי, בן חורין, כדי שהוא יוכל לשאול בכנות, כדי שהתשובה תעבור מלב אל לב. יש מדרש, אני חושב שסיפרתי אותו כאן לפני שנתיים, באחד מהפעמים שהייתי כאן, אני חושב שהבאתי את המדרש הזה כאן. אם הבאתי אותו, אז זה חזרה. ואם לא שמעתם אותו, אז זה ודאי טוב. המדרש הוא באמת מדרש פליאה. כתוב שיעקב, אחרי שהוא עוזב את לבן, לבן רודף אחריו, והוא, אחרי שהם עושים את ההתפייסות, הוא כתוב שהוא זובח זבח, והוא קורא לאחיו לסעוד איתו. אני לא זוכר עכשיו את הביטוי בפסוק. הוא יושב עם אחיו לאכול לחם, אם אין לשכח כתוב. שואל המדרש, מי זה אחיו? עשיו? עכשיו אני אומר את המדרש מילה במילה. הלוואי תקברי אימי. כלומר, בעברית מדוברת, הלוואי שימות עשיו. הוא יושב עם עשיו לאכול לחם, הוא מדבר איך עשיו הגיע לכאן, הוא עוד לא פגש את עשיו. עם מי הוא יושב לאכול לחם? אומר המדרש, כיוון שהגיעו בניו לגובה שלו, של יעקב, לשכמו, לכתפו, קראם אחיו. כך אומר המדרש. הוא קרא לבנים שלו לפתוח שולחן, אבל כיוון שהגיעו לגובה שלו, הוא קרא להם אחים. אומר הרב בר שאול, שם דבר נפלא. זו הדרכה כללית בחינוך. אבל בהקשר של ליל הסדר, היא נכונה כפל כפליים. אומר הרב בר שאול, באחד הדברי תורה המבריקים ביותר שאני מכיר, אומר הרב בר שאול כך, יש איזשהו שלב במערכת היחסים בין הורים וילדים, שהורים צריכים להבין שהם צריכים להתנהג עם ילדיהם כאילו היו אחיהם. יש שלב שבו היכולת שלך להעביר מסר היא לא תעבור דרך ההתנשאות של אב על בנו. היא תהיה רק אם אתה תרגיש שאתה איתו באותו גובה, שאתה קורא לו אח שלך. מהו השלב הזה? השלב הזה הוא השלב שהוא הגיע אל הכתף שלך. הוא כבר נער, הוא כבר אלם. דבר איתו כמו אח. והגדת לבנך, אם אתה רוצה שתוכל לדבר עם הבן שלך בליל הסדר, דבר איתו בגובה שהוא מבין, אבל דבר איתו כמו אח שלו. אל תטיף לו, תסכים לשמוע שאלות, תקבל אותם בשמחה, תחלוק איתו גם את שאלותיך. ספר לו גם על לבטך. ספר לו גם על הניסיון שלך באותן שאלות. כיצד אתה התמודדת עם אותה שאלה? וממילא, החוויה הזאת של המפגש המיוחד הזה של אב ובנו, היא תהפוך להיות לחוויה של קשר מיוחד שדרכו עובר את התורה. יש מאמר נפלא, ובזה אני אעצור, יש מאמר נפלא של אגריל בלוך. אגריל בלוך הוא היה אחד מגדולי הדור באמריקה, בדור הקודם, אחד מגדולי בעלי המוסר שם. הוא כתב ספר שנקרא בשם שיעורי דעת. ובאחת ההקדמות שלו שם לספר הוא כותב, מה בין, אני אומר את זה בתרגום חופשי, מה בין יום העצמאות של אמריקה וישראל לבין יום העצמאות של העם היהודי? מה ביום העצמאות האמריקאי ב-4 ליולי, או ב-A ב-ER אצלנו, איך חוגגים את יום העצמאות? הולכים לרחובה של עיר, הבמות השונות, העם המזבחים בבמות. כמובן, המבוגרים עושים איזה ערב שירה של זקנים לשירי יפה ירקוני, והצעירים הולכים לפזז בבמותיהם, וכל שכבה ושכבה הולכת עם שכבתה, וככה העם מתפצל לשכבותיו השונות, וככה חוגגים את ליל יום העצמאות. איך בעם ישראל חוגגים את יום העצמאות? בסעודת סדר משפחתית. כי מי שרוצה להבטיח שמסורת תעבור מדור לדור, חייב לדאוג לכך שהתא המשפחתי יעכל את הרעיון הזה ששמו עם יהודי, ששמו מסורת יהודית. אין אפשרות אחרת זולת המעבר מדור לדור. שזאת תהיה החוויה היותר יסודית של האדם מחייו האמוניים, מחייו הדתיים, מהמשפחה שלו. וממילא, כשזה יעבור מדור לדור, כך תובטח העברת המסורת לדורות. זה לא במקרה שקורבן פסח נאכל למשפחות. הוא לא נאכל בפורום אחר. כי המשפחה זהו אתה שמעביר את המסורת היהודית לדורותיה. וממילא המחויבות לכל כך פתיחות בלילה הזה, המחויבות לכך שאדם יהיה נכון לספר כאילו הוא יצא ממצרים, אני לא מספר סיפור בהיסטוריה, אני מספר משהו מעצמי, אני חולק את חוויותיי עם ילדיי, אני מאפשר להם לחלוק את חוויותיהם או את שאלותיהם עליי או על מה שעברנו. הלילה הזה הופך להיות ללילה שהוא משמעותי ביותר. נדמה שכאשר מתכוננים כך לליל הסדר, אז מתחילה להתעורר השאלה, האם אפשר לאכול את האפיקומן אחרי חצות? חג שמח.